רבה. סימן נ"א, סעיף ג', יש לנו פה סעיף קטן, מעניין כמה, סליחה, סימן נ"ג, סעיף ג', סעיף קטן, ומעניין כמה דברים יכולים להיות צפונים בסעיף כל כך קטן. יש לכם את זה? כן? בטור. יש יוסי. עד איפה מגיע הצילום? גימל? יש פה, הנה, זה פה. זה בצד שמאל. סימן נ"ג, סעיף ג', כתב הכל בו. יש יוסף. בבית יוסף, כן, נכון. בטור אין, בבית יוסף. כתב הכל בו בסימן ה. כל בו ספר חשוב מאוד, הזכרנו אותו כמה פעמים. כשלומדים בית יוסף אז לומדים את יותר את המרחב, את ההיקף התורני. כל בו ספר של מנהגי אשכנז באמצע תקופת הראשונים. דיברנו כמה פעמים שלא ברור בדיוק מי הוא, לא יודעים מי זה הקולבו, אבל יש דבר מופלא המילים של הקולבו כמעט זהות למילים של ספר אורחות חיים לרבנו אהרון הכהן מלונל. ואז יש לזה דיונים גדולים. אז מי זה אותו קולבו? האם מדובר במחבר אחר או באותו מחבר, הרב שלום קליין, בהקדמתו הם הוציאו קרח אחד של ספר אורחות חיים על הלכות שבת, הוא דווקא נוטה לזה שהכל בו זה מהדורה ראשונה מקוצרת של הספר אורחות חיים, דיינו זה אותו מחבר. כך הוא נוטה. זה כמובן יותר הגיוני מאשר לומר שהגיע איזה מישהו וכתב ספר כל בו שהוא בעצם העתיק אותו עם מישהו אחר. לא כל כך... מה? כן, אבל כשמעתיקים קוראים לזה תוספות, אני חושב. כלומר, אם נגיד תוספות ראש או תוספות רבנו פרץ, שמתי הוא מתוספות, זה מובן, כי זה התוספות של הראש. אבל לכתוב ספר שלם שבעצם הוא נמצא כבר בספר הקודם או הבא, זה דבר מוזר. לכן הרב שלום קליין משער שמדובר מהדורה כמה. אני ראיתי מישהו בזמן האחרון הוציא עוד מהדורה של הכל בו, והם אומרים שמדובר מהדורה בטרה, זאת אומרת בקיצור שגם חבר עשה. אין דברים מעניינים ביחס בין הכל בו לבין אורחות חיים, ויש מעט דברים שלא נמצאים באורחות חיים. אני משער שזה אחד מהם, כי הבית יוסף מביא את האורחות חיים. אם כן, כתב הכל בו בסימן ה. יש פה סיפור מוזר. עומד החזן ומתעטף בציצית ומברך אשר קידשה ומצוותה וציוון ומתעטף בציצית ויורד לפני התיבה ופותח ישתבח. אם היה חזן עושה היום דבר כזה, זו הייתה פעם אחרונה שהוא חזן. הוא מגיע, בוא נראה מה החזן המוזר הזה, מה איתו? הוא חזן בלי תלית, כנראה הוא תפילין, יפה, כנראה הוא תפילין. האם מדובר בחזן רווק? יכול להיות. מה? ואז המנהג האשכנזים, לא, אבל אברהם אומר בצדק, תפילין יש לו, תפילין הוא הניח, אבל תלית אין לו.
לא היה לו. לא היה לו. תלית גדול, זה לא היה
תכנן לך. יפה. אלו שתי אפשרות שיש כאן. שיש כאן. או שמדובר על חזן רווק, ואז זה מכוון למנהג אשכנז הקדמון. לא יודע אם קדמון בעצם. מנהג אשכנז. לא בטוח שהוא כך קדמון. יש תלית, כן. וקהילות המערב גם יש להם תלית, אז... אבל גם לא כל כך, הלשון לא כל כך מתאימה, כי הוא אומר, עומד החזן ומתעטף בציצית, משמע...
אולי הוא בודד בעבר, יש עוד אפשרות, תלית של החזן, יכול להיות שאתה
מיוחד, כבוד הציבור. אבל מה, הוא פושט את שלו ומתעטף בתלית אחרת? יותר נראה אברהם כמו הפירוש השני שאמרת, יותר נראה שהיה מאוד נפוץ שבכלל לאנשים לא היה תלית. יש מחלוקת בזה בין הרמב״ם לבין השולחן ערוך, זה מוזר. אבל השולחן ערוך כותב בסימן כפי שצריך שכל אדם יתעטף בציצית, ואילו הרמב״ם כותב שרק דרך חסידים ואנשי מעשה שיש להם ציצית. וכבר יש הרבה עדויות על כך שלא לכל בעלי הבתים אי פעם בעבר היה ציצית. גם אצל הספרדים, כתב על זה מישהו בזמן האחרון תשובה מאוד מקיפה בשו"ת עטרת שלמה. אתה מכיר את השו"ת הזה? של הרב שלמה דיין, תשובה מאוד מאוד מקיפה על הנושא הזה, שגם בקהילות הספרדים היו כאלה רבים שלא הייתה בידם טלית. ויש תשובה, שם הוא מביא תשובה יפה מאוד של רבי יעקב אבן צור, שמעתם עליו? בעל המחבר שו"ת משפט וצדקה ביעקב, שמעתם? לא, אין תגובה בקהל. שו"ת משפט וצדקה ביעקב זה שו"ת ישן מלפני כ-300 שנה, מאחד ברבני העיר פז, ושם הוא מספר סיפור שהיה איזה עשיר אחד פז זה השם קורי, ואומרים פס זה מנוי שקורא לריף על פסי, אז עירו של הריף. אז הסיפור היה שהיה יהודי אחד עשיר שהכסף עלה לו לראש. הוא מספר את הגאווה שהתגאה אותו יהודי. יום אחד הוא בא עם טלית לבית הכנסת, ואז הורידו לו את הטלית, שלא יחשוב שיש לו כסף הוא יכול להתנהג כמו אחד הרבנים. זה סיפור ישן. אז זה מדהים. כשהוא אומר אצלנו, יוסף בן זקן, כשהוא אומר אצלנו, יש לזה שני פירושים. יש פירוש אחד שרק שנינו מבינים אותו, זה נקרא נוזוטלוס. זאת אומרת, בספרדית זה אנחנו, מדובר על הספרדים. אבל זה פירוש, זה הדרש. הפשט אצלנו זה בעיר גיברלטר. העיר גיברלטר, שמעתם על גיברלטר? זו הקהילה הספרדית האירופאית היחידה שנשארה. גיברלטר זה נמצא בארץ שנשמע ספרד. איך יכול להיות יהודי שגר בספרד, הרי אחרי גירוש ספרד אנחנו לא חוזרים לספרד? לא קשיה, בריטניה כבשה את הצוק. מה השטח של הצוק הזה? יש שם מדינה 2 קילומטר מרובע. המדינה הזאת השתבחה בזה שהיה לה ראש ממשלה יהודי, אדון חסן, נכון? היה ראש ממשלה, ממשלת גיברלטר, 30,000 תושבים. לא נוכל להכחיש שזה אפילו יותר קטן ממיקרונזיה, ידידתנו. יש לנו ידידה גדולה באום, נקראת מיקרונזיה, וזה עוד יותר מיקרוני, גיברלטר. אבל לפני כ-300 שנה הגיעו יהודים מהקהילות הספרדיות שבמרוקו, קהילות שמגרושי ספרד, לגיברלטר, ושמעו שם מסורות ספרדיות. ואומר יוסף שאצלם בימות החול כמה הרבה בעלי בתים.
אנחנו
נעשו מחמירים, אבל במקור רק עם תפילין. זהו, זה הסיפור. אמר לי הרב משאש זכר צדיק לברכה שהוא זוכר כשהילד קטן בעירו מקנס שהיו כמה וכמה בעלי בתים, לא רוב, אבל כמה וכמה בעלי בתים שהיו בלא טלית, פעלים בלא טלית. אז בהד מעניין שהרב שלמה דיין במאמר הגדול גדול שלו על הנושא הזה של ממתי התחילו כולם מתפללים טלית, לא הביא את המקור הזה בקולבו. עוד מעט נראה שאולי לפי הדרכי משה אין נכרח לפירוש הזה, אבל לפי הבית יוסף נראה שזהו הפירוש, שסתם יהודי היה בלא טלית. ועכשיו מובן גם הסיפור. אתה הרי לא יודע מתי תהיה חזן. נכון, בסדר. אתה מתחיל את התפילה עם התפילין, מתי תהיה חזן? אז אומרים לך לפני השתבח. אומר הכל בו, עומד החזן ומתעטף בציצית, הוא מברר שראשון את עצמם לתעטף בציצית, ויורד לפני התיבה ופותח להשתבח. וכמובן המשך של מה שלמדנו בסעיף הקודם, שהשליח ציבור צריך לרדת לפני התיבה מיד בתחילת השתבח. כדי שעוסק בקדיש. ולכן הכל בא אומר, אתה צריך להתעטף בציצית, תתעטף עוד לפני שאתה מגיע לתיבה, ואז תגיע ותאמר ישתבח. אז זה מה שאומר הבית יוסף, ואיני יודע מדחקו להפסיק בברכת עטיפת ציצית שלא לצורך, אבל לאמר שברך על עטיפת ציצית קודם ברוך שמה. כן, מה התכוון? כן, הוא אומר, הם לא
יבואו,
כן, הם לא יוצאו להיות חזנים, בטח. כל הנקודה בחזן זה עושה בסוף מישהו נכנע, אבל אם בראש יהיה דיון עם דיבור, אז זה התפילה לא תתחיל. אנחנו מתרצים, אני חושב, את הקושיה של הבית יוסף מהבחינה המציאותית, אבל לא מהבחינה ההלכתית. כי הבית יוסף אומר בעצם שאסור להפסיק בברכת עטיפת ציצית שלא לצורך. זו בעצם הטענה העיקרית שלו, שאסור, כמו שאסור לדבר בפסוקי דזמרה, גם אסור להפסיק בברכת ציצית. אם אתם זוכרים, מצאנו...
למה? הוא לא
בירך
קודם.
יפה מאוד.
אבל אם עכשיו לא היה לו
תלית
קודם,
אני חושב שאפשר לברך. מצוין. זה מה שאמרתי, שמסעיף כזה קטן מתחיל דיון כזה גדול, וזהו הדיון הגדול. אנחנו למדנו בסימן נון א', שהוא הסימן שפסוקי דזמרה, שאסור, אתם זוכרים את הסעיף הזה, שאסור להפסיק בדיבור מתחילת ברוך שאמר ועד אחרי תפילת העמידה, ואפילו לצורך מצווה אסור, חוץ מאשר בין השתבח ליוצר, שפה יש מחלוקת האם מותר לדבר לצורך מצווה. אבל בפסוקי דזמרה אסור אפילו לצורך מצווה. כיוון שכך, אסור לדבר לכאורה גם לצורך ברכת הציצית והתפילין. ולכאורה זו קושת הבית יוסף. מה פתאום התיר הכל בו לברך על הציצית לפני השתבח? היה לו לומר שיברך לפני ברוך שאמר. אבל אברהם מעלה בצדק הסתייגות מאוד מאוד נכונה, שיכול להיות שנכון שזה אסור. זה אסור כי אתה מכניס את עצמך ליתר שלא לצורך. כלומר, יש הבדל בין מצב שבו אדם לא היו לו תפילין, והנה הגיעו התפילין. אומר אברהם, אולי גם הבית יוסף יתיר. אבל פה, אמרתי תפילין, עוד מעט נגיד לכם למה, אבל פה, האדם הזה, יש בידו את התלית, זו בעצם קשת הבית יוסף. יש לך תלית, תתעטף. לפני ברוך שאמר, אתה מכניס את עצמך ליתר שלא לצורך. זה ברור שגם מי שאומר, אם נאמר, שמותר לברך על התלית והתפילין בפסוקי דזמרה, זה עניין שחוסר ברירה. אבל לתזמן את זה, לכאורה ברור שאסור. ואם כן יש לנו ספק בדעת הבית יוסף, האם מותר לברך, יש בזה שלוש שיטות, עוד מעט נראה את הכל, האם מותר לברך על תלית ותפילין בפסוקי דזמרה. הדבר נוגע, בעצם אפשר לומר, בשני מצבים אנחנו מוצאים את הדיון הזה. דיון אחד זה הנער המתבגר שחוזר הביתה מהישיבה התיכונית. ברור שהוא שכח את התפילין. נכון? וכן, נערים מתבגרים, אמנם יש להם את הצידנית הקטנה הזאת עם התפילין, אבל הם טרודים בהרבה עניינים. בדיוק הוא עלה על איזו גבעה, פוזר באיזושהי הפגנה, התפילין נשארו שם או פה, הגיע הביתה, אין תפילין. מה עושים? אני זוכר את זה בתור נער רצי שבא תיכונית, לא בתור זה שלקחו, היו לוקחים את התפילין. זוכר את הדבר הזה. מה עושים עכשיו? עכשיו עובדים בשתת התפילין החמות, מניחים, מעבירים, והרבה פעמים אתה צריך להתחיל מניין ראשון, מניין שני. הגיעו לו תפילין באמצע פסוקי דזמרה, מה עושים? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה מצב של מניין פועלים. הפועלים מתחיל מי שניסו להקים בשכונה ולא החזיק, כמה שאני, אם זכור לי נכון, לא החזיק, אבל יש הרבה שמעוניינים במניין פועלים הזה, ואני חושב שמצווה שיהיה מניין כזה. לא מחזיק. נכון, נכון, נכון. בשלב בית יש לפעמים מניין, כן. יש לפעמים מניין. כלומר, שם הפועלים עצלים. כן, כן, נכון. אני מקבל, יש לי דוח מדויק, אתה צודק, נכון. שם יש מניין כזה, בשלב בית, מניין, מתחיל בחמש וחצי, בשני וחמישי, רבע לשש בשער השבוע. אז אם, לא, בגן. אז אם, בוא ניקח זמן, אני חושב שזה חשוב שיהיה מניין כזה. זמן ציצית ותפילין.
בטפת זה, כל ה...
כן. בואו נראה עכשיו. זמן ציצית ותפילין היום הוא ברבע לשש. הוא ברבע לשש. אבל עמוד השחר המאוחר ביותר הוא ב-5:22. זמן ציצית ותפילין זה גם תחילת זמן קריאת שמע. בעצם אפשר להתחיל להתפלל ב-5:30 הודו, טוב, ולהגיע ברבע לשש פחות או יותר לברכו, אז להניח להתעטף בטלית, להניח תפילין. זאת השאלה, זו השאלה. בסדר, כלומר, המצב הזה נכון, השאלה מה עדיף, לקיים מצווה נאמר בלי ברכה או לברך על זה, על התפילין בזמנה.
השאלה זה לקיים מצווה.
כן, תפילין זה יותר
מסובך. נכון, יש הרבה צרות בדבר הזה, כי הזמנים לא מדויקים. זאת אומרת, הזמן, המשנה השנייה של ברכות, מי שהבחין בין תחילת ללבן, בין תחילת לכרטיס, הזמן ציצית ותפילין, הזמן הזה הוא מאוד לא בהיר. מהו? ברור שהוא לפני הנץ החמה, וגם ברור שהוא אחרי עלות השחר. אבל שאלה, וגם ברור שהזמן שבין עמוד השחר לנץ החמה הוא 4 מיל. לא ברור מה זה מיל, אבל ברור שזה 4 מיל. אם אתה משקלל את כל האפשרות של מיל, יוצא לך בין הרי זה דקות זמניות, אז יוצא לך בין שעה בחורף לשעה ו-50 דקות ביום הארוך ביותר בקיץ, לפי דקות זמניות. זה, אבל עכשיו, זה הזמן של בין עמוד השחר לנץ. אין סוף ל... כן, יש שיטה אחת שמת נכון. וכמה הזמן שקודם זה סיבוך, בדרך כלל הספרדים נוהגים שעה לפני הנץ, אבל מנהג אשכנזים לא כך. 52 דקות. יש פה תסבוך רציני. בעצם היום מי שמתחיל להתפלל ב-5:30 נמצא בזמן שהוא מסופק, וב-5:44 זה הזמן שהוא לכולי עלמא. ולכאורה עדיף, אנשים מתפללים ב-5:30, המון אנשים יתפללו מחר הבוקר ב-5:30. מה הם יעשו עם התפילין? זו השאלה שנמצאת לפנינו. הדבר נובע מהספק בלשון הבית יוסף. האם הבית יוסף מתכוון לומר שאסור, רגע סליחה, ברור שבין השתבח ליוצר מותר להניח תפילין, בדבר הזה אין ספק. מדוע? כי אפילו לדבר בצורכי רבים מותר, קל וחומר, בצורכי רבים זה עסקי ציבור, קל וחומר שאדם מפסיד מצווה, הרי צריך להתפלל ולומר קריאת שמע מעוטף בטלית ועם תפילין, אז ודאי שמותר, אז זה אין ספק. השאלה אם מותר עוד קודם, זהו הדיון שיש לפנינו כאן. האם כוונת הבית יוסף הייתה לומר שאסור בכלל לברך על התפילין לפני, אחרי, אלא דווקא לפני ברוך שאמר, או שרק בגלל שהיו לו. אני רוצה לציין עוד משהו חשוב. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמ"א לבין השולחן ערוך בסימן ס"ו. אני מניח שזה לא לפניכם, אז אני אקריא לכם את זה. יש מחלוקת גדולה מאוד שלכאורה מטילה צל על כל מה שאני אומר כאן. השולחן ערוך אומר, אמרתי ס"ו, כן, ס"ו סעיף ב', אני מקריא לכם פה מהשולחן ערוך: אם שכח להניח ציצית ותפילין. יהודי שכח להניח ציצית ותפילין, אומר פה השולחן ערוך, יכול להפסיק בין הפרקים, אנחנו נמצאים ביכול קריאת שמע, בין הפרקים של קריאת שמע ולהניחם, ויברך עליהם. והרי מה אומר? יש אומרים שלא יברך עליהם עד אחר התפילה, ואחי נהוג לעניין תלית, אבל בתפילין כן מברך. בגלל שתלית זה לא חובת גברה, ובעצם הוא מכניס את עצמו לחיוב, אבל תפילין הוא חייב בהם. אז אם כך, לפי השולחן ערוך, גם ציצית וגם תפילין בין הפרקים של קריאת שמע מותר לברך, ולפי הרמ"א, ציצית לא מתעטפים בטלית, מברכים אחרי התפילה, ותפילין מברכים. ואם אלה מתחילת השאלה, אם על... מה יותר חמור? קריאת שמע יותר חמור פסוקי בזמרה, זה ברור. אז אם בקריאת שמע מותר, קל וחומר שפה יהיה מותר, אז מה בית יוסף מתרגז? אם נגיד כמו מה שאמר אברהם מקודם, זה מובן. שהבית יוסף לא אמר שאסור להניח תפילין בין השתבח ליוצר. הוא אמר שאסור לעשות את זה אם יש לך אותם, צריך ציצית, אם יש לך את זה ואתה יכול להתעדף בהם לפני זה, אבל אם אין לך יהיה מותר, זו אפשרות אחת. אבל רבי עקיבא עגר פה, אני כבר אסדר את הדבר, איזה סבד יוסף כזה קטנצ'יק, ויש פה רבי עקיבא עגר ארוך, ובאותה רמה של רבי עקיבא עגר שלומדים בישיבות ביבמות כתובות. רבי עקיבא עגר פה מפלפל לומר אחרת, ואומר שיש הבדל. יכול להיות שבין הפרקים של קריאת שמע יהיה מותר להתעטף בטלית ולניח תפילין, אבל בין הפרקים של פסוקי דזמרה יהיה אסור. למה? הוא אומר את זה עוד סברה, אבל הוא אומר סברה ראשונה, כי בקריאת שמע תמיד דוד שקר. אבל פה, ועוד סברה, עוד סברה, יש לך השתבח עוד מעט, אומר רבי עקיבא עגר, מה אתה רץ? יש לך, אם תגיד פסוקי דזמרה בלי תלית ותפילין, מה יקרה? אז עוד מעט תסיים את השתבח, ואז, וזה הרימה. לא בטוח, עוד שהחזון יפריח את הציבור. השאלה אם מפריחים את הציבור או לא. זה ה... רבותיי, נסכם. אתם רואים, אני אוהב דברים כאלה הכי הרבה. אתם רואים, זה בית יוסף כזה קטן תמים שמקשה על הכל בו, ומזה יוצאות הלכות. בואו נסכם את ההלכות. יהודי שאין לו ציצית ותפילין, ומוצא את עצמו בברכות קריאת שמע. אני לא מבין את היהודי הזה. איך קרה שיהודי מוצא את עצמו במצב כזה? זה מצב, זה לכאורה מצב נדיר. לא היה לו, זהו המצב. הוא מתפלל ואז הביאו לו. מצב נדיר. זה מצב נדיר, נכון, וזה קורה. במצב הזה, את התפילין יכול להניח ולברך, בין לשולחן ערוך ובין לרמה. לגבי הטלית, לשולחן ערוך מברך ולרמה לא, אבל רק בין הפרקים. אלו הם בין הפרקים, לך תזכור. אבל זה, ברור שזה בין הברכות, רק השאלה בקריאת שמע, איפה בין הפרקים? אבל יש גם באמצע עוד אחד, לך תזכור אותו. וגם על כל דורות, זרע ישראל עבדיך. מדוע? אתם רואים שבקריאות אשכנזים, השליח ציבור אומר, ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך. כי שם יש בין הפרקים, אם אין לך תפילין, אתה יכול להניח עכשיו. אז אם כן, בין הפרקים יהיה מותר. עוד מעט אברהם, פה מצאתי את המגן אברהם שדיברת עליו עם החצי שעה, זה פה, אני מקווה שנצפיק להגיע לזה היום, על החצי שעה פסוקת לזמרה. אז זה הדין שבין הפרקים בקריאת שמע, אבל לגבי פסוקת לזמרה, על פניו היה אמור להיות אותו דבר, שמותר להניח תפילין בבין הפרקים של פסוקת לזמרה, או אולי אפילו יותר קל? אפשר להגיד שהוא פסוקת לזמרה יותר קל? אולי אפשר לומר שכל מה שמצינו צריך דווקא בין הפרקים, זה בקריאת שמע, כי זה חמור, אבל פסוקי לזמרה, אולי אפילו תוך כדי פסוקי לזמרה, בלי בין הפרקים אפשר להניח. או אולי יותר חמור, כי אתה מגיע להשתבח, ותניח מה אתה רץ, תחכה להשתבח. שלוש סברות יש אם כן, אני משאיר את זה פה לעיון, שלוש סברות יש לגבי הנחת תפילין תוך כדי פסוקי לזמרה. האם אסור תמיד כי תחכה להשתבח, אחרי להשתבח? האם מותר תמיד כי זה קל? האם דווקא בין הפרקים, כמו בקריאת שמע. אין לדקדק מהבית יוסף שום דבר, כמו שאמר אברהם בצדק, מהבית יוסף אפשר לדקדק כלום. מדוע? כי יכול להיות שכל מה שכתב בית יוסף שאסור, זה בגלל שיש לו, בגלל שיש לו את התלית, והוא יכול להתעצב בה לפני ברוך שאמר, אבל אין לו, אולי הוא יודע אם כן להשאיר את הדבר הזה בספק. אני אציין שיש תשובה של הרמב״ם בשו"ת פאר הדור. אתם יודעים מה זה שו"ת פאר הדור? יש לשטות של הרמב״ם מסתובב בעולם. לא כל כך ברור הדבר הזה, כי הרמב״ם חיבר הרבה ספרים, אבל יש גם כל מיני קבצים של תשובות של הרמב״ם שמסתובבים בעולם. ברור שחלק מהם מיוחסות בטעות לרמב״ם, אין ספק בדבר הזה. לפני כ-70 שנה היה פרופסור בלאו או בלוי, תלוי מאיזה חבל ארץ הוא, אני אומר שקורא לזה בלאו, שקיבץ ארבעה כרכים של תשובות הרמב״ם ויש ויכוח גדול כמה מתוך הארבעה שייכים לרמב״ם באמת, לא מספיק בהיר. יש קובץ שנקרא פאר הדור, ישן מאוד, שהראשונים כבר מביאים ממנו בתור תשובות של הרמב״ם. התשובות של הרמב״ם בשו"ת פאר הדור הן יותר מוסמכות. יש אגרות ותשובות לפסיה של הרמב״ם, יש מהדורת בלאו של הרמב״ם, ויש פאר הדור. התשובות של פאר הדור יותר מוסמכות. החידה כאן מביא תשובה של הרמב״ם בשו"ת פאר הדור, שהוא משמע ממנה שהוא מתיר אפילו סתם באמצע פסוקי דזמרה, גם לא בין הפרקים. לשונו של הרמב״ם היא פסוקי דזמרה יותר קלים מקריאת שמע. לכאורה רוצה לומר שאין בעיה לברך בפסוקי דזמרה, כי יש דין הפסק אבל לא צריך להחמיר. אחד התלמידי החכמים הגדולים בדור הזה רצה להביא מהרמב״ם הזה מקור לכך שמותר לומר פיוטים בנשמעת, כי אתה נמצא בתוך פסוקי דזמרה והם קלים מברכות יוצר. ואם כן, יש לנו פה שלוש ספקות לגבי פסוקי דזמרה, ברכת הציצית ואחרים פסוקי דזמרה: או שתמיד אסור, או שתמיד מותר, או לומר רק בין הפרקים. עוד מעט נראה את ההכרעה, אבל לפני כן הדרכי משה. אני פשוט הייתי רוצה מאוד מאוד ללמוד את הנושא השני גם. אתם רואים את הדרכי משה באות א', ולי נראה דף הכל בו מודה דיין להפסיק, אם לא שלא היה לו תלי תחילה. אז הכל בו מודה. פה הרמ"א כותב מפורש שאסור לברך ברכת טלית למי שהיה לו. אבל מה שכתב מתעדף ויורד, לאו לאמרה דתכף זו לזו יעשה שתד, אלא מנה אתה מה שיעשה החזן ואומר שברך הציב בית הכנס פתרתי לעשי מהדבר, וכן הוא המנהג דזקן אחד ורם קולם ובמקומות הכל בו אפשר מנהג שחזן לברך ומה שרק יורד לפני הטבע. אבל ברכת הציצית היה קודם ברוך שמה. בקיצור, הוא אומר שזה מה שהכל בו התכוון, מברך על הציצית ואחר כך אומר השתבח, ובאמצע אומר את כל פסוקי דזמרה. הוא לא התכוון לומר שברך על הציצית לפני השתבח, אלא לפני ברוך שמה. אבל, ופה הרמ"א מוסיף, במקום דלא היה לו טלית והביאו לו, נראה לי דיכול להפסיק ולברך על הציצית ודווקא החזן, דלא לחזור ולרד מן התיבה לאחר שהתחיל להשתבח, אבל יחיד ימתין עד לאחר השתבח ואל תתם הציד ואיך אליהם דז דפה להפסיק דלרש לנון א'. אומר הרמ"א מחדש, בין השתבח, סליחה, בין שירת הים להשתבח, לא לברך על הציצית חוץ מהחזן, כדי לא להטריח את הציבור. ולמה? ימתין לאחר השתבח. גם פה יש מבוכה בדעת הרמ"א. האם מה שרמ"א אומר ימתין לאחר השתבח זה דווקא אם אתה נמצא אחרי שירת הים, או גם אם אתה נמצא לפני שירת הים ימתין עד לאחר השתבח, או לפני שירת הים אפשר? עוד מעט נראה את המשנה ברורה. אני מסיים פה את הדרכי משה במהריל. סיפור אחר לגמרי. במהריל, לפעמים סיימו פסוקי דזמרה ולא היה שם עניין עשרה וציווה. מי ציווה? רבותיי, מישהו יכול להסביר לי איך זה בבית של המהריל קרה לפעמים שלא היה שם עניין עשרה? נכון, אז יש עדויות. המהריל באותו זמן היו כמה גאונים. המהריל, מהרי בינג, המהריל היה בפרנקפורט, מהרי בינג היה בקלן. יש לי רשימה פעם כל הרבנים של הדור הזה, ויש מישהו שעשה רשימה כמה בעלי בתים היו בקהילה. למהריל הייתה קהילה גדולה מאוד, אם אני זוכר נכון, 51 בעלי בתים. היו קהילות שם בגרמניה קטנטנות, והיו שם ענקים שאי אפשר לתאר, והענק הזה לא היה לו מניין. אז הסיפור הוא, הם היו רוכלים ומחזרים בעיירות. מה עבדו היהודים? ומה הם עבדו? אני חושב שהם היו בפרנקפורט. אני חושב שהם לא היו. לדעתי הם פשוט לא היו. כן, לא היו. לפעמים סיימו פסוקי דזמרה ולא היה שם עניין עשרה. וציווה לשליח ציבור ישראל לפעמים חצי שעה ולא ישיח שיחה בטלה. הוא אמר לשליח ציבור לחכות חצי שעה בלי לדבר. כן. ואחר כך כשבא המניין התחילו להשתבח. או, הוא צודק, זו קושיה חזקה מאוד. לא, אז השאלה למה חצי שעה ולא 36 דקות? אני רוצה להסביר את הקושיה. אומר, הרי אם צריכים לחכות 36 דקות, אנחנו פטורים מתפילה בציבור. כי השיעור הוא 72 דקות בדרך, ו-18 דקות אחורנית, הלוך ושוב 36 דקות. אז אם אתה יודע... מה? יכול להיות, אבל המהרי"ם מינץ, יש תשובה של המהרי"ם מינץ, המגן אברהם מביא את זה כאן, אתה אמרת את המגן אברהם הזה ואחר כך חיפשנו אותו, אמרת את זה פעם אחד השיעור מזמן. יש תשובה של המהרי"ם מינץ, המהרי"ם מינץ היה דור אחרי המהר"ל, והוא מפרש את המהר"ל, לא תאמין מה הוא אומר. למה חצי שעה ולא יותר? כי יש מחלוקת, זאת אומרת נראה שהמשנה ברורה חולק על זה, אבל יש מחלוקת לגבי אדם, אה? אדם שעצר ושהה כדי לסיים את כולה. האם זה מותר לעצור זמן כזה שיכולת לגמור? מה? חולק עליו. אבל זה מסביר את המהר"ל לכאורה. שיש שמה? אם שהה כדי לגמור את כולה, אז צריך לחזור להתחלה. אסור, צריך לחזור להתחלה. חצי שעה זה לא נקרא שעה כדי לגמור את כולה. זה מה שאומר המהר"ל מינץ. לא, בחצי שעה זה הזמן שאומרים על פסוקי דזמרה. לא יכולת לגמור, כלומר להתחיל ולגמור את הפסוקי דזמרה. אתה אמרת את זה פעם אחד השיעורים. שמעתי את זה מפיך. כאן זה כתוב במגן אברהם בשם המהר"ל מינץ. כמה זמן לוקח ליהודים לומר פסוקי דזמרה? חצי שעה. מה? לא, זה רק פסוקי דזמרה, כי זה ברוך שאמר להשתבח. ודאי שאין, יש, רגע, אולי מעניין של יהודי תימן.
בשבת.
מה?
יהודי תימן שמחכים למניין, להסתירי שיבוא למניין, אז אולי
זה קורה לנו, הסיטת הלכות
של מוב. שמחכים להסתירי ביום חול. אבל לפי, למה חצי שעה? כלומר, היום זה 8 דקות. לפי זה, 8 דקות. אסור לה, רק המשנה ברורה חולק על זה, אני מקווה שנספיק לראות, חולק על זה אומר שאפילו אם שעה כדי לגמור את כולה, גם בסדר, במקרה הזה, כי זה צורך מצווה, אז זה שעה לצורך מצווה. אבל פה כתוב, אני אומר, חוזר לזה כדי לזכור את זה, כאן כתוב, תשובת מהר"ל מינץ, מובאת במגן אברהם, שהפירוש לחצי שעה, כי חצי שעה זה הזמן שלוקח להתחיל ולסיים את פסוקי דזמרה, אז חצי שעה אתה יכול לעצור. השבוע שאל אותי הרב אלי בן דהן, איך זה שאף אחד לא מקפיד לומר מזמור לתודה בנעימה? טוב, חושב שאני יודע הכל, כי מיד שלחתי לו את המקורות, אמרתי לו שלמדנו את זה לפני כמה שבועות. אז אמרתי לו שלא רק פסוקי דזמרה, לא רק מזמור לתודה אומרים בנעימה, מי שאומר חצי שעה פסוקי דזמרה הוא שר את כל פסוקי דזמרה. כלומר, אני מבין את ההידרדרות. בשולחן ערוך כתוב להגיד מזמור לתודה בנעימה. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שאת כל פסוקי הזמרה אומרים קצת יותר זריז, ואת מזמור לתודה שרים. איך שר דרה? והתחילו להשאיר את כל פסוקי הזמרה. חצי שעה, מה אתה עושה חצי שעה? יש כמובן תארי לפסוקי הזמרה? אני חושב שלא. מה אתה עושה חצי שעה? אתה צריך ליהנות, לשיר. כן, אבל אין כוונה לכל משפט, יש כוונה כללית לפסוקי הזמרה. אז שרו את כל הפסוק הזה זמרה, אבל כשהפסיקו לשיר, הפסיקו את כולם, כולל מזמור לתודה, 8 דקות. 8 דקות זה מניין טוב. 8 דקות. הרב משה, זכר צדיק לברכה, עכשיו סיפרתי לכם את זה פעם, הוא היה מתפלל בבית. יש לו התשובה הראשונה שהוא כתב בארץ, בשו"ת שמש ומגן, חלק על סימן א', זה על תלמיד חכם זקן, אין לו בית כנסת קרוב לבית, והוא שקדן גדול ולומד כל הזמן, וקשה לו להסתדר, ועד שהוא מתלבש ויצא מהבית ויחזור, יתבטל הרבה מתלמודו. האם הוא יכול להתפלל בבית? והתשובה היא שכן. ופעם אחת הוא אמר לי, זה, אתה תלמיד חכם הזה, זה אני. וסיפר לי הרב אליהו אלחרר, הרב של מודיעין, אתה מכיר אותו אלי? הרב העיר מודיעין, אנחנו גדלנו ביחד, אז הוא אמר לי שהוא זה שלחץ על הרב משש שלא יכתוב שזהו, כי הוא התכוון לכתוב בדידי אבא עובדה. הוא אמר לו שאינו דומה ארץ ישראל למרוקו, אם תכתוב פה אני מתפעל ביחיד, אתה גמור. רגע, זה תחילתו של הסיפור. אבל המשך הסיפור, כמה ימים לפני מותו של הרב משאש, סיפר לי ככה. הרי אדם שמתפלל ביחיד, מתפלל מהר. זאת עובדה, כנראה. מי שיצא להתפלל ביחיד בצבא או בכל מיני... תפילה בציבור יש לה חסרונות, אבל יש לה גם יתרונות. סיפר הרב משאש שהוא הכי אוהב בפסוקי דזמרה את יהי כבוד. הוא אוהב את יהי כבוד. ורק את יהי כבוד לבד הוא אומר לפחות 10 דקות. כמה פסוקים יש שם? 18 פסוקים, כן? ויהי כבוד. אז רק את יהי כבוד אומר 10 דקות, 18 פסוקים. אני רואה אותו אומר את זה 10 דקות. אני רואה אותו נהנה מכל פסוק יהי כבוד. אני רואה אותו מנגן את יהי כבוד, וזה לוקח 10 דקות. אז אם יהי כבוד לוקח 10 דקות, כמה לוקח כל פסוק דזמרה? אם אתה קצת מזדרז, חצי שעה. בכל מקום, כך מסביר המהר"ם מינץ שפסוק...
לוקח לו הרבה זמן לצאת מהבית.
הוא מתפלל בבית, זה ברור, מתפלל שעה תפילת שחרית עם הגלימה. לא, היה לו קשה להתארגן, הייתה לו את הגלימה שלו, עד שהוא פושט את הגלימה, לובש, והוא זקן מאוד, היה צריך לקרוא לנהג. הוא היה גר ברחוב איתמר בן אבי, והבית כנסת הקרוב ביותר לדעתי זה יד תמר. נדמה לי שהוא התפלל ביד תמר. מה עוד יהיה שם באזור הזה? אוהל רבקה, סתירה, אוהל רבקה, נכון. אני מתפלל באוהל רבקה, נכון. אז זה רחוק מהבית שלו. מה?
מלא רחוק.
טוב, זה הסיפור רבותיי. חצי שעה פסוקי דזמרה, זה הזמן שלוקח. ואף על גב דלא באין עשרה ימים בכלל להשתבח. השאלה היא למה המהר"ל אמר להמתין, בכל מקום עשה כן משום הקדיש אחריו, דאין לאמרו בלא עשרה. אז לא בגלל השתבח הוא אמר להמתין, אלא בגלל הקדיש. אז למה לא להמתין?
שאם אין עשרה בהשתבח, אפשר לומר את הקדיש.
נכון.
גם
זה נכון. זה הספק. עוד מעט נגיע לזה בהלכה. בואו נראה את המשנה ברורה רבותיי, כי כדאי לסיים את זה, שנוכל לצאת עם, אני מקווה שנוכל לצאת עם משהו ברור. זה תלוי ב... ספק ששתי הדברים, עוד מעט נראה את זה. אם כן, אומר השכן ערוך בסימן נ"ג סעיף ג', אין לברך על עטיפה הציצית בין פסוקי דזמרה להשתבח, אלא בין השתבח ליוצר. אם כן, זו הלכה בשכן ערוך, רבותיי, מפורש, בין השתבח ליוצר מותר לברך על הציצית, אבל לא לפני. אומר פה המשנה ברורה בסעיף קטן ה', אין לברך אפילו אם לא היה לו תהית הדתה, ואף שהוא בין הפרקים. מכל מקום קבע שהברכה כעל פסוקי זמרה, אין ראוי שיפסק ביניים ואין ברכה אחרונה, דידו. והברכה הוא גלוי סמוך למצווה. אתם שמים לב? הוא אומר שהבעיה היא דווקא בין השתבח ליוצר, סליחה, בין שירת העם להשתבח. אל תתעטף בציצית לפני השתבח, כי לא להפסיק בין הברכה לבין פסוקי זמרה. ולכן מחדש המשנה ברורה, אבל מקודם הזה, בפסוקת דזמרה, על כל פעם מהפרקים, יניח התלית יתברך, ומכל שכן עניין תפילין, מותר לברך להם מהפרקים, ובפרט יהיו ברבים בהשב בלי תלית ותפילין. אם כן, הכרעת המשנה ברורה. בין הפרקים של פסוקת דזמרה, יכול להניח תפילין וגם להתעטף בציצית. בין השתבח ליוצר, אסור. אחרי יוצר מותר. ואם אתם רואים, ההיגיון הוא שזה בדיוק כמו ברכות קריאת שמע, ואפילו קל יותר. מדוע? כי בברכות קריאת שמע הרמ"א החמיר וכתב שעל תלית לא לברך, אבל פה כן אפשר לברך. בואו נעבור את, לביאור הלכה. משמע פה, נכון? משמע פה שאפילו אם הוא תזמן, הכוונה משום מה לא הניח תפילין לפני ברוך שאמר, יוכל להניח תפילין בין הפרקים. לפני השתבח. בין שירת הים להשתבח, אסור. כי צריך שהברכה של השתבח תחזור אחורנית, ולא להפסיק בדבר אחר. אומר פה הביאור הלכה, אין לברך, היום ישנה ברורה מה שתריעה בהפקי, ומחידושי רבי עקיבא איגר בשם הלבוש. ואף שלא בסוף כתב צריך יולדינה, למה צריך יולדינה? מה? איפה? אסור הכוונה, אסור הכוונה, היה צריך לעשות את זה מקודם, אבל אם לא עשה, לא כתוב. אסור לעשות את זה, צריך לעשות את זה מקודם, אבל אם לא עשה, אז זה לא דיברנו. כן, עוד פעם, ביאור הלכה, אין לברך, עיין במשנה ברורה, מה שתה בניין בין הפרקים, הוא מחידושי רבי עקיבא איגר בשם הלבוש. ואב שלו בסוף אתה צריך יולדינה, מה צריך יולדינה? שאולי גם בין הפרקים יהיה אסור, כי אתה יכול לחכות לאחרי השתבח. זה רבי עקיבא איגר. וכן בחיי אדם כתב תליתי, אני חושב בלי ברכה עד אחרי השתבח. שאם השמש בו ויברך, נעשה בברכי יוסף, נעשה בגן גיברים, שכימו כאן עדינה, כי מצאו תשובה פורשת לרמב"ם בעניין זה. טוב, אז אם כן מסקנת המשנה ברורה, שפסוקי דזמרה קלים יותר מברכות קריאת שמע, שמותר להתעטף בציצית ולהניח תפילין בין הפרקים. ולפי השולחן ערוך זה אותו דבר. יש חולקים על ההכרעה הזאת. הלא הם, השולחן ערוך הרב, שחולק על ההכרעה של המשנה ברורה וסובר, כמו הצד השני של רבי עקיבא איגר, שאסור להניח לעולם, והכף החיים, שגם כן סובר שאסור לעולם להניח ציצית ותפילין בפסוקי דזמרה, אבל האחידה הסיק בגלל של להגיע ל... כן, אבל האחידה הסיק לא כך, וכן פסק הרב עובדיה יוסף. כך נראה למסקנה בין הספרדים בין האשכנזים יותר הדברים נוטים, שבין הפרקים אפשר להניח תפילין, להתעטף בציצית, בין הפרקים של פסוקי דזמרה. ואם כך הסיכום הוא, אחרי השתבח בטח מותר, אין בעיה, זה לכולי עלמא, בין הפרקים של פסוקי דזמרה מותר, ו... מקום אחד אסור, זה בין שירת היה להשתבח, כדי לא להפסיק בין ברכת השתבח לפסוקי דזמרה. ופה הביאור הלכה, כן, כבר נגיד לשליח ציבור, פה הביאור הלכה הוא מוסיף הלכה חשובה, אם כן לפי זה פשוט, וכל שכן ברכת אשר יצר, זה מותר לברך בין הפרקים, על כל פנים. מי שהולך לשירותים, מותר לברך אשר יצר בין הפרקים, עיין בחיי אדם, שיסתפק בזה, כן משוצר מקרה באמצע הפרק של פסוקי דזמרה, מלך סצרה ונותן ידי בגמר הפרק של פסוקי דזמרה, יברך אשר יצר. וכולי. לגבי התלית התפילין, אם יברך, זו עוד שאלה. יש בזה הבדל בין ספרדים לאשכנזים, שאשכנזים יברכו על התפילין ולא על הציצית, וספרדים לא יברכו בכלל לא על הציצית ולא על התפילין. אבל לגבי ברכת אשר יצר, מותר בין הפרקים. ואם מותר, אז גם חובה. למה תפילין? כן יברכו או לא יברכו? הספרדים, עיין בכף החיים בסימן ד' שחלק בזה על ה... כן. כן, נסח הדת. אבל אשר הצער, אפשר לברך וצריך לברך כדי לא לדחות את הברכה של, של אשר הצער. לא, יש פה שתי שאלות. אדם שבאמצע פסוקי דזמרה מתפנה. יש בעצם שתי שאלות. אחד, מה דין אשר הצער? שלוש שאלות. מה דין הטלית? מה דין התפילין? לגבי הטלית, לכולי עלמא לא מברך.
הוא הניח
שהיא כבר... הניח. לגבי הטלית, לכולי עלמא לא מברך. לגבי התפילין יש מחלוקת. מדוע? כיוון שיש אומרים שעצם זה שאסור לו להיכנס עם התפילין לשירותים, זה הפסק. ולכן צריך עוד פעם, זאת אחת המשנה ברורה, ספרדים חוקים לדעת, מנהג הספרדים לחוק הזה. אבל ברכת אשר יצר, לכל העלמה, יכול לברך וחייב לברך. ותראו, אני אוהב את הדברים הללו, ברור לך זה פשוט נפלא, החשיבה שלו היא נפלאה. הנושא של הציצית ותפילין אולי די נדיר, אבל הנושא של, של אשר יצר הוא לא כל כך נדיר. ו... הדברים תלויים אחד בשני. אם מותר לברך על ציצית ותפילין בין הפרקים, מותר גם אמר אשר יצר. ואם מותר צריך, כי אסור לדחות את ברכת אשר יצר. יש בזה ש... מה? אשר יצר, א' שמה ישכח, וב' כבר אתה מחויב לברכת אשר יצר. אם הוא בין הפרקים, כן, צריך להשלים, להגיע לבין הפרקים, ואז לברך אשר יצר, נכון? לפני שמניח את התפילין, מתעטף בתלית. כן. אפילו אם נאמר, לא, רעם זו מצווה עוברת שאי אפשר להשלים אותה אחרי זה, וזה קל יותר, זה קל יותר, קל יותר, הכוונה, קל יותר לברך, אבל פסוקי דזמרה, למרות ש... השיטה הכי מחמירה אומרת צריך חצי שעה, וחצי שעה כבר יספיק, כי כבר עבר העידן של חצי שעה פסוקת הזמרה. בכל זאת יברך עכשיו, כי זה כמו זה מצווה שאתה מחויב בה עכשיו, ואין לדחות אותה בין הפרקים של פסוקת הזמרה. זו המסקנת הבירור הלכה, וזו הלכה מאוד מאוד חשובה ולא כל כך ידוע. מה הדין אשר עצר בקריאת שמה? שאלה גדולה, שאלה גדולה מאוד. לכאורה, אני מדבר על זה, אבל לכאורה זה יהיה אמור להיות תלוי במחלוקת השכן ערוך והרמה, שלפי הרמה אסור לברך על התלית בין הפרקים לפי השכן ערוך, מותר. אמור להיות בזה הבדל מספרדים לאשכנזים, שאשכנזים לא יוכלו לברך וספרדים כן, אבל עוד נפלפל בדבר הזה. רם בטח שצריך לברך. הדיון הוא ברם אם אתה לא בין הפרקים. אם שמעת רם בין הפרקים בטח שאתה מברך, אבל מה קורה אם אתה לא בין הפרקים? שמעת את הרם באמצע ויברך דוד, גם אז מברך, כי זו מצווה עוברת, ולכן זה דוחה את איסור ההפסק. דיברנו על זה, דיברנו על זה השנה לגבי מי שאין לו מזל. מה זה יהודי בלי מזל? הוא מתפלל בבית כנסת עם חלונות, ואז הוא ביום של ברכת החמה בפסוקת הזמרה הוא ראה את החמה זורחת, לכאורה הוא חייב לברך באמצע פסוקת הזמרה. אם התפללו ותיקין, התפללו ותיקין בנץ, נכון, זה מה שאמרתי, זו סברה נכונה מדוע להתפלל ותיקין. מי שלא יתפלל ותיקין יהיה חייב לברך ברכת החמה תוך כדי פסוקת הזמרה. אבל מה יהיה, מה הוא יגיד עם השם ייחוד והסגולות מה נעשה? אנחנו לא, אנחנו הלכנו ככה, אני הולך ברצינות, נו, אני הלכתי ככה, אמרנו את זה לכולם, הלכת עם הראש באדמה ולנהוג בהתבוננות מדוקדקת אישי מעלות. ואמרת, כן, משרת השם, יש את הדברים. טוב, אנחנו לא סיימנו את זה, רק נסיים רק את החלק הראשון של הרמה. אני חוזר לרמה, מי הוא? השץ, אם לא עלית לתחילה, התעטב בצד כל מי שתחיל להשתבח, כדי שיאמר הקדיש מיד אחר להשתבח ולא יפסיק. זו דעת הרמה, ששליח ציבור שלא הייתה לו תלית תתעטף בה גם לפני השתבח. רבותיי, שכן רוך חולק על הדבר הזה, ומי שלא למד בית יוסף לא יודע שזו מחלוקת ספרדים ואשכנזים, נכון? לפי השכן רוך זה לא נכון, זה בדיוק מה שהשכן רוך חלק, הבית יוסף חלק על הכל בו. רק דעת הרמה היא כזו שהתירו לשליח ציבור משום תורך הציבור. מי הוא השץ? תראו ב... סליחה? אפילו לא היה לו, יחכה לאחרי זה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ח', מי הוא השץ? בגנאי הוא לציבור להמתין עליו ונשתבח לקדיש, וגם הקדיש כאל ישתבח, על כן יתעטף תכף בתלית, והוא הדין בתפילין ויברך. אך אם לא הביאו לו התלית עד אחר שגמר ישתבח, כדי שמר הקדיש יכול לנחם שם לברך, וכן המתינו, אוי בי אפשר בלרחי, כמו שברכה נסוע סימנו דלת, המחלוקת בין השכנוך לרמה היא האם נטרח את הציבור לכתחילה. זאת אומרת, לפי לכולי עלמא חשוב לא להפריד בין השתבח לבין פסוקת הזמרה, ולכן יחיד לא יניח תפילין שם. השאלה היא, אם הזדמן שהביאו את הטלית או את התפילין לשליח ציבור בדיוק אז, האם נטרח את הציבור ונדחה את ההנחה לאחר השתבח? זו ידעת בית יוסף. או משום תורך הציבור יתאמץ להזדרז ולנח את התפילין אז, ולא לגרום לציבור להמתין, אך ורק בזה נחלקו. אם כן, סיכום, דעת רוב הפוסקים, יש חולקים על זה, אבל דעת רוב הפוסקים, מותר להפסיק בין הפרקים לצורך הנחת תפילין והתעטפות בציצית, אסור להפסיק בין השתבח, בין שירת הים להשתבח, מותר להפסיק בין השתבח ליוצר, כל המחלוקת היא לשליח ציבור, בין שירת הים והשתבח. מה יעשו האנשים שמתפללים במניין פועלים? בסדר, אבל אם הם הגיעו לזה באמצע והם רוצים כבר להניח תפילין, זאת אומרת, הרי זה תלוי הם בכל מקרה צריכים לעשות הפסקה. אבל עדיף להתפלל עם תלית ותפילין. אז ילכו אם רוצים, אין לזה בעיה לצור בין הפרקים, הכל לפי הלוז. סתם זה לא נוח כל יום לעשות משהו אחר, אבל אין בעיה לעצור בין הפרקים, וכשכולם יניחו את התפילין וברכו, דבר שלא, אני חושב שלא עולה על דעתו של אדם לעשות דבר כזה, אבל מבחינת הדין, אני חושב שזה מותר. זה לשתת הרמה שאומר לעשות את זה, כן. אבל אני חושב שזה לא, פה זה בעיה, כי תמיד בערך הזמן זה הוא מסופק. כלומר, הזמנים האלה, ואז אולי הוא מניח תפילין בלי ברכה, זה דבר לא טוב. לכן הזמן הוא מסופק, ואני חושב שזה דבר שהוא בדיעבד. טוב, אז אנחנו באמצע העניין, שבוע הבא נדבר על הנושא שנשארנו. ברוכים תהיו.